שלום לרב דוד סתיו, רבה של שוהם, ונדמה לי שאתה גם נוטל חלק מרבני צוהר.
בהחלט, יושב ראש הנהלת רבני צוהר, כן. בוקר טוב לך,
שלום, שלום. אני, הנושא שככה הייתי מאוד מעוניין לשמוע דעתך, זה בחברה הישראלית, שהיא בעצם כלולה בתוכה כמה חברות, שהיא חברה חילונית, חברה דתית, חברה חרדית, חברה ערבית. ובימים האחרונים המתח בין דתיים וחילונים הולך וגואה. ורציתי לדעת את משנתך כמשנה אידיאלית. זאת אומרת, למה אתה מכוון, מה היית רוצה שיהיה? אני שואל את זה בעקבות דבריו של ראש בני עקיבא, הרב משה צבי אינריה, זיכרונו לברכה, שהוא נהג לומר שהוא אין לו סובלנות, אלא יש לו סבלנות. כלומר, כדאי להמתין עד שהשלטון החילוני ישתנה ויהיה בעצם שלטון דתי פה במדינת ישראל. והוא אפילו התבטא שהאפיזודה הציונית הלאומית תתפוגג לה. רציתי לשאול באמת את דעתך כיושב ראש רבני צוהר ורבה של שוהם, איך אתה היית רוצה לראות את מדינת ישראל מתוך עולמך הערכי?
אני מציע שנעשה כמה וכמה הבחנות, ואני גם לא בטוח שהפרשנות שהענקת למשפט של הרב מריה היא הפרשנות המדויקת. אני יכול לציע לפחות אלטרנטיבה אחרת, אחת לפחות.
אז בוא לא נדבר על הרב משה צבי אינריה.
בוא נתייחס לעניין.
תאמר את דעתך, לא משנה מה דעתו של הרב צבי אינריה, יותר מעניין אותי דעתך.
בוא נאמר כך. כל יהודי שומר תורה ומצוות, מתפלל כל יום, שלוש פעמים ביום, החזירנו בתשובה שלמה לפניך, הוא רוצה שכל העם היהודי, הוא בעצם לא רק כל העם היהודי, חזונו של כל יהודי מאמין, חזונו העתידי הוא שהעולם כולו יכיר באמונתו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות. זאת נקודת המוצא הבסיסית של כל אדם מאמין שהוא מתפלל על כך. האם זה הופך להיות חלק מהאג'נדה המעשית שלו, זאת שאלה אחרת, והאם זה אומר שכולם יהיו דתיים במתכונת אותה אנחנו מכירים עכשיו, זה גם לא בהכרח אומר את זה. כשאני אומר שעלינו כולנו לעשות תשובה, אני מכיל את עצמי בין אלה שצריכים לעשות תשובה, כמו שאני מכיל את העולם כולו. כולנו צריכים להתקדם. לאן אנחנו צריכים להתקדם? האנושות היום מתבוססת בדמיה, באלימות, מתבוססת בעוול חברתי, מתבוססת בכל כך הרבה מדמנות שאנחנו מקווים שהאנושות כולה תצא מזה. אם אתה שואל אותי, ואני מניח שכוונתך לא לעסוק היום באוטופיות, אלא לעסוק באיזושהי מדיניות חינוכית, רוחנית, מעשית, אז שאיפתי היא זו, שאיפתי שעם ישראל כולו, זאת האג'נדה המעשית שלי, יהיה מודע ליהדותו, יהיה מודע לערכיו כיהודים, וכל אחד כפי שהוא מבין ומפרש את הערכים והמורשת של העם היהודי, יוכל להגשים, ירצה להגשים את מה שהוא מבין כערכים שאליהם הוא חש מחויב.
ומה עם הערכים שאתה חש אליהם מחויב? אני אגיד לך איך אני מבין את הערכים היהודים הדתיים. אני מבין אותם כמערכת משפט, ההלכה היא בעצם מערכת משפט, כאשר הנורמות הבסיסיות שכשנוצרו ההלכות, זאת הבחנה ברורה בין אדם לאדם, בין גבר לאישה, ואני לא מצליח להתאים את האג'נדה, אילו אני הייתי דתי, לא הייתי מצליח להתאים אותה לאג'נדה של ערכים הומניים, ליברליים ושוויוניים. והשאלה שלי, האם הבסיס שלך הוא הבסיס הראשוני לאג'נדה הוא הלכתי, או בסיס ראשוני הוא ערכי, הומני, ליברלי ושוויוני?
אז אני אנסח את זה כך. אני מכיר בקיומו של בסיס אנושי, טבעי, לא רק שאני מכיר בכך, אני חושב שהתורה מחנכת אותנו להכיר בערכים שהם נקראים בלשון חכמנו ערכי דרך ארץ. מה שאתה קורא, ערכים הומניים, שוויון וכדומה. אני לא בטוח שהמשמעות של המילה שוויון, כפי שהיא מקובלת היום בחוגים שונים, היא בהכרח המשמעות של המילה שוויון שאני הייתי מאמץ. אני הייתי מנסח את זה אולי שוויון טבעי. דענו, השינויים בין המגדרים, אני מסכים שלא יכול להיות שאחד יחוש עליון על פני חברו, ואחד יהיה לו זכויות יתר על פני חברו, לאיש על פני אישה, או ליהודי על פני גוי וכדומה. במקרה הזאת אני מזהה עם דבריך. אבל אני לא מסכים שאיש שווה אישה בהגדרה. איש איננו אישה. גם בתחרויות ריצה, יש תחרות ריצה לגברים ותחרות ריצה לנשים. לא בגלל שאין נשים שלא רצות יותר מהר מגברים, ודאי שיש. אבל יש הכרה במבנה גוף שונה, ובמילה אנחנו גם יודעים שיש מבנה נפש שונה. יש היום מחקרים שמעידים גם על נטיות שונות בין המינים לתחומי ידע וספורט ותחביבים שונים. אנחנו לא מבקשים לטשטש את ההבדלים בין התחומים, אבל נגררתי כאן איזושהי פינה, אני רוצה לגעת בנקודה המרכזית שהעלית.
רגע, באופן קונקרטי לגבי אישה למשל, אני לא מכיר רבנית מרבני צוהר שהיא אחראית ופוסקת הלכה, או שאולי אני טועה ואולי אתם כן מכשירים נשים להיות רבנים.
אני אומר לך שמחר בערב אני נמצא בכנס ראשון של צוהר, אומנם לנשות רבנים, אבל הן בהחלט רבניות. עכשיו,
לא, בפועל, ימים, לתת להם תפקיד. לתת להם
כמה תפקיד. ימים התרחש אירוע של עשור ליועצות הלכה. המילה רב היא מילה מאוד מתאה. אם המילה רב, פירושו של דבר, מי שיודע הלכה, אין כל מניעה הלכתית שאישה שיודעת הלכות תענה תשובות לאלה ששואלות אותה. לכן,
לא מדבר על ידיעה, מדבר על הכרעה, על פסיקה, על כוח של דיינית, שתהיה דיינת, שאז היא תכריע בבית הדין. האם לפי דעתך אישה ראויה לזה, או נכון אפילו לעודד
לא
אותה?
אתה רוצה שאני אכריע במחלוקת שהיא נתונה?
לא, שתגיד לי מה דעתך, מה האג'נדה.
אז אני אומר לך כך, זאת לא החלטה עקרונית. אנחנו יודעים שדבורה הנביאה הייתה שופטת את ישראל. כלומר, היו לה סמכויות שיפוט, ולא שהתורה שללה מכל וכל את האפשרות שאישה תהיה שופטת. היא לא שללה מהאישה את האפשרות שאישה תהיה נביאה. אנחנו עכשיו בפרשיות השבוע קראנו על שרה, והמקרא אומר ששרה הייתה יותר גדולה בנביאות מאשר אברהם, ורבקה קרוב לוודאי קיבלה נבואה יותר מאשר יצחק, כך שהמקרא, אפילו התפיסה המקראית, איננה רואה בגבר מישהו שבהגדרה הוא עליון על פני האישה. יחד עם זאת, אני לא רוצה לטשטש ואני לא רוצה לטייח, ולומר לך שבאלפי שנים ההיסטוריים שהעולם עובר, לא היו שינויים מעמדיים בין איש לאישה, ודאי שהיו שינויים כאלה. אבל כשאתה בא, לכן צריך תמיד לבחון כל שאלה במהות שלה. האם במהות שלה הלכה גורסת שאישה היא נחותה מהאיש? התשובה היא לא.
אז למה היא לא יכולה להיות דיינת? למה למשל?
אז אני עונה. האם במציאות דה פקטו נקבעו כל מיני פסיקות הלכה שכתוצאה מהם אישה לא יכולה לדון? אני לא מתחמק מזה. אני יודע שלדעת רוב הפוסקים אישה לא יכולה לדון, אלא אם כן שני הצדדים קיבלו אותה עליהם. כששני הצדדים מסכימים לכך, וזה דבר שמאוד יכול להיות בחברה המודרנית, זה בהחלט יכול להיות אפשרי. אז נכון שההלכה במהלך השנים לא הסכימה שאישה תהיה דיינת.
לדעתך היא צריכה להיות דיינת היום? זאת אומרת, אתה מוביל לאג'נדה כזאת כרבנית וכיושב ראש?
את האמת לומר לא, זה לא האג'נדה שלי.
ולגבי זה שאישה פסולה לעדות, למשל כשנושאים, יש קידושין ואתה מסיע, אני מניח שאתה מסיע זוגות.
אני אף פעם לא עשי עם שתי נשים, נכון.
למה? למה אישה תהיה, למה אתה לא מוביל לשינוי, לשוויון, שזה שוויון מהותי, זה לא בריצה. זה גבר כשר לעדות, אישה פסולה לעדות.
זאת שאלה מאוד חשובה, אבל השאלה היא, ירון, כמה דקות יש לי לדבר על העניין הספציפי הזה?
יש לך דקות.
יש לי דקות, אז תראה. אני אקדים ואומר כך. ראשית כל, הקביעה שאישה פסולה לעדות היא קביעה לא נכונה. אישה במאות תחומים הלכתיים כשרה לעדות. אני אנסח את זה בצורה כללית. בכל מקום שבו ההלכה מכירה בזכותו של אדם אחד להעיד, היא מכירה...
אבל בוא, הרב סתיו, בוא נדבר על המקומות, המקומות שצר שני עדים.
לא, המבטיח שאני לא אתחמק.
לא, כי ואז...
אבל אמרנו, אתה נותן לי כמה דקות.
טוב, אוקיי.
שלוש דקות. אני לא אמרתי שההלכה שוויונית, אבל אני לא מקבל את הנוסחה שאישה פסולה לעדות.
בוא נגדיר ככה, אישה פסולה לעדות בכל מקום שהתורה דורשת או ההלכה דורשת שני עדים.
נכון.
אוקיי. אז למה...
רגע, אבל זה ניסוח מאוד מהותי. כשאתה בא ואומר שאישה פסולה לעדות, פרשו של דבר שאתה אומר, אישה, אני לא מאמין לאישה. וזה לא נכון. כי בכל מקום, ויש מאות מקומות כאלה, שההלכה מאמינה לאיש אחד, היא גם מאמינה לאישה אחת.
אוקיי, אבל אם ראובן גזל 100 שקלים, אישה לא יכולה להעיד שראובן גזל 100 שקלים, כי ההלכה דורשת שני עדים לגזלה. או לנשואים צריך שני עדים, אז אישה פסולה. איך אתה מבין את זה? איך אתה חושב שצריך להיות?
עכשיו, אחרי שאמרתי קודם כל, שאין כאן בעיית אמינות, עכשיו אני אומר נקודה שנייה. אני יודע שזה תוכנית רדיו ולא ישיבה, אבל תשאל אותי שאלה מאוד קשה. זה כמו שאתה שואל מנתח לב על איך אתה עושה משהו, וזה צריך לתת הסבר של כמה דקות, וגם זה מעט מדי. עכשיו אני אומר הלכה שנייה. המושג עדות בהלכה, שלא כבו במשפט הכללי, היא איננה עשיית צדק באלמה. המושג עדות היא מצוות עשה של תורה. התורה מצווה על האדם להעיד. והנחה נוספת, שבמקום שבו האישה, שבמקום שבו האדם פטור מלהעיד מכל מיני סיבות, אם הוא בא להעיד כשהוא פטור מלהעיד, עדותו איננה תקפה. אשר על כן, התורה פטרה נשים מהרבה מאוד מצוות. אישה פטורה ממצוות סוכה, פטורה מכל מצווה שהזמן גרמה. והיא פטרה את האישה גם ממצוות העדות.
היא לא פטרה, היא אסרה עליה.
אבל מה שאני עכשיו מסביר לך, שזה לא שהתורה אמרה שאישה לא נאמנת לעדות. האישה נפטרה ממצוות העדות. ומכיוון שהיא נפטרה ממצוות העדות, ממילא עדותה לא תקפה אם היא תבוא להעיד. מדוע האישה נפטרה ממצוות העדות? מהסיבה הפשוטה. התורה לא רצתה שנשים תסתובבנה במקומות שבהם מסתובבים הפושעים והקרימינלים וכו' וכו' וכו', ולכן התורה לא רצתה להביך את האישה.
אני חייב להקשות עליך, כשעושים תחת חופה וקידושין, תחת חופה וקידושין אין קרימינלים, כל הנשים וגברים נמצאים ביחד, ואף על פי כן אתה כמשיא זוג, אתה תיקח שני עדים גברים ולא תיקח נשים.
נכון.
האם, בוא נשאל אותך אחרת, האם לפי, האם מבחינת המצפון האישי שלך או הערכי האישי, לא שנובע מההלכה, אלא נובע מהאישיות הטבעית שלך, היית רוצה לראות נשים עדות ונשים דייניות?
תשובה כן.
אוקיי. אז, טוב, אני חושב ש...
אבל קשה לי להוסף עוד משפט.
כן.
אבל, כאיש הלכה, כאיש שמחויב להלכה, אני יודע שהרבה פעמים, גם, אתה יודע, גם בשבת, לא תמיד אני, כשקווה לי האור באמצע הסעודה, וכי שכחתי לכוון את השעון שבת כמו שצריך, וזה עכשיו גורם כזה עוגמת נפש לאורחים שיש לי ולי, ואני לא יכול להדליק את האור, גם אז זה קורה, קשה לי מאוד. קשה לי, הרבה פעמים קשה. חייו okay. של איש אמונה, הם לא חיים קלים בהכרח.
נכון.
אבל, כאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. בהקשר הזה של פסילת נשים, שנלמדת מדרשה של חכמים, אני בכלל לא משוכנע שלא יכול לקום קטגורית, בעזרת השם, כשיהיה לנו בית דין גדול מחדש, בית דין הגדול החדש, שיקום כמה שיותר מהר, אני מקווה, על ידי תלמידי חכמים, שידרשו את הפסוקים באופן כזה, שיאפשר לאנשים להעיד או לדון. זאת לא אפשרות שהיא נשללת, זאת לא כפירה לחשוב שבית דין אחר יוכל לדרוש דרשה אחרת.
אז אתה מוביל אותי לשאלה נוספת. האם יש במערכת החוקים הישראלית הנוכחית, לדעתך, איזה חוקים שאתה היית או משתוקק לשנות אותם, שיבואו אותם תלמידי חכמים וידרשו אחרת, ושהחוקים יהיו שונים? זאת אומרת, האם הנורמות של העולם הנאור, יש בהם איזה, הוא ראוי בעיניך, ואתה מצפה שהתלמידי חכמים ידרשו לכיוון העולם הנאור, או שיש דברים שאתה בהחלט סבור אחרת, והיית רוצה לראות את זה אחרת?
אני אתן לך דוגמה, בהחלט כן.
בהחלט כן, שמה? לראות אחרת?
יש דברים שהייתי רוצה לשנות אותם.
אוקיי.
אני אתן דוגמה. יש דברים, יש דברים רבים, רבים יותר, שאני חושב שהעולם הנאות צריך ללמוד מהתורה. אבל יש דברים שבהחלט אני רואה דברים בחוקות הגויים, שהם נורמות שהם, אני אתן לך דוגמה מעולם המשפט, לאו דווקא מהתחום ש... שאתה יודע, לא מתחום הפופוליסטי, לא של נשים ולא של כפייה דתית וכדומה, משהו מדיני הנזיקים. לפי ההלכה, אדם שהזיק את חברו, אפילו במזיד, בגרמה, דהיינו, בגרימה, לא באופן ישיר, הוא פטור. לפי המשפט האנושי, הישראלי, המקובל באומות העולם, הוא חייב. ברור לי שהיה ראוי שאנחנו נאמץ את הנורמה של אומות העולם, שאדם שעשה כזה דבר יהיה חייב. שהיה ראוי שאנחנו נאמץ את הנורמה של אומות העולם, שאדם שעשה כזה דבר יהיה חייב.
אגב, גם הגרמה ברצח, ההלכה פותרת.
בוודאי, בוודאי, זאת
הדבר. אז רגע, אבל בעיקרון, נניח עיקרון השוויון של בין יהודי ללא יהודי, עיקרון ה...
אני חושב שעיקרון הזה
קיים כבר. קיים כבר מבחינה הלכתית?
נכון.
אבל בשולחן ערוך זה לא בא לידי ביטוי.
גם בשולחן ערוך זה בא לידי.
למה? גויה שבאה ללדת בשבת, כותב השולחן ערוך, שאין מילדין אותה בשבת, והרב הראשי לצהל, הרב רונצקי, הורה לחובש קרבי, שאסור לחלל שבת כדי להציל ערבים, אין מסביבו אנשים נוספים.
אז אני אומר כך. קודם כל, אני חושב שהרב רונצקי בנקודה הזאת, זה כבר, זה היה לפני שוני הרב הראשי, הפסיקה שאתה מצטט, אני חושב שהוא טעה בהלכה. לגבי השולחן ערוך, כבר כתבו כל הפוסקים שהשולחן ערוך דיבר על גויים של ימי קדם ולא על גויים בדורות שלנו. הוא דיבר על גויים שהם היו עובדי אלילים ולא אנשים ברברים ולא מנומסים ולא, שלא מחויבים לשום ערך תרבותי. וכבר כתבו כך גדולי הפוסקים, וגם הרב עובדיה ואחרים אימצו את הדברים שאני מדבר עליהם עכשיו.
הרב עובדיה גם כתב את מה שאמרתי, והוא כתב את זה ביביע עומר במפורש, שהאיסור לחלל שבת זה רק אם בסופו של דבר זה יהיה פיקוח נפש של יהודי. הרב עובדיה יוסף לא אימץ.
אתה עושה עסק. הוא לא כתב כך, הוא כתב מכיוון, הוא השתמש בטרמינולוגיה של דרכי שלום, מכיוון שכל פגיעה בגוי, המשמעות שלה היא כזאת וכזאת וכזאת, אז ממילא ודאי שזה אסור. אתה מסיק מזה שאם זה לא היה כך, הוא היה מתיר. אני מסכים שהסגנון של דברי הרב עובדיה יכול לאפשר את מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב שזאת כוונתו, כי הוא לא נדרש לשאלה.
אני יכול להגיד לך פסק הלכה נוסף של הרב עובדיה, אם אתה מתייחס אליו כפוסק הלכה רלוונטי. הוא אומר שכהן שהרג גוי לא דומה לכהן שהרג יהודי, במובן הזה שכהן שהרג יהודי לא יכול לשאת כפיו בבית הכנסת, וכהן שהרג גוי יכול לשאת כפיו, והטעם שהוא אומר, היות ובשולחן ערוך אומר שמותר, אין איסור לא תרצח על גויים. ככה הוא מנמק את ההבחנה.
אני זוכר את השאלה.
אני יכול להגיד לך, זה בחווה דעת חלק ב'. בחווה דעת,
אני מכיר. אני זוכר אחרת. אני זוכר שהנימוק של הרב עובדיה היא בגלל שהוא היה במלחמה. אותו כהן שמדובר בו, הוא הרג במלחמה. ומכיוון שהוא הרג גוי במלחמה, אז לכן הרב עובדיה אמר שלכן זה לא דומה. אבל לא בגלל שאין איסור לא תרצח.
לא, לא, בפורש. בפורש הוא אומר בגלל שאין איסור. אבל לא, לא משנה, מה שחשוב
לי,
זה מה דעתך, האם צריכה להיות, לא מפני דרכי שלום, אלא האם
ההלכה
צריכה לקבוע ברורה, אין הבחנה לכתחילה.
חד משמעית, ואני אומר לך את זה, שכל רב בישראל יאמר לך את זה, לא מפני דרכי שלום. אלא חד משמעית, אין הבדל באיסור לא תרצח בין יהודי לגוי, אסור לרצוח גוי ואסור לגנוב גוי, בדיוק כמו שאסור לרצוח ואסור לגנוב יהודי, חד משמעית, סימן קריאה, בלי שאלה.
אני, יש לי שאלה. אני פגשתי בחור ישיבה לפני שבועיים, והוא סיפר לי שהם לא רק שמותר, שהם גונבים גויים, אלא הם גם גונבים את מדינת ישראל. כי לדעתם הוא חרדי, אם אני חייב לציין שהוא חרדי ולא מהדתיים, לא דתיים.
לא מהכיפות הסרוגות.
כן, והם, הוא בא ואמר שגם בכרטיסי אגד, היות ואגד הוא איכשהו שייך למדינה, אז הם מרמים ואומרים שהוא תלמיד צעיר, ואז ככה יש לו הנחה בכרטיס האוטובוס. עכשיו, יש להם סימוכין מההלכה שטעות גוי מותרת וכיוצא באלה. השאלה היא, אתה כציוני דתי, לאומי, איך אתה מתמודד עם הטקסט? כאשר בא נניח בחור ישיבה תיכונית או בחור ישיבת הסדר, והוא רואה טעות גוי מותרת, מה אתה אומר לו?
קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו מדברים על זה המון. הנושא הזה מעסיק אותנו מאוד.
ואיך אתה מתמודד עם זה?
ואני אומר, קודם כל, שצריך לדעת כך. יש, אני אתחיל קודם כל מהסיפור עם הבחור ישיבה הזה. אני בטוח, ואני יודע שאני לא שייך לזרם החרדי, ולא פעם אני מתנגח בו, ומתעמת איתו, אני בטוח שהוא לא משקף את עמדת רבותיו. אני בטוח שמדובר באווירה אולי שנוצרה, סביב המדינה וכדומה, אבל הוא לא משקף את עמדת רבותיו בנושא הזה של לגנוב מאגד או לגנוב מגופים אחרים. ואם הוא משקף...
שוגע, אני הייתי בקהילה החרדית, וזו חד משמעית האווירה. גם של הרבנים.
של הרבנים? אני מתקשה להאמין.
כן, כן, כן. לא חד משמעית. זה דינה דמלכותא לאו דינה, ולכן...
זה משהו אחר.
אפילו בדידי אבי עובדה כזו.
אתה מדבר על גניבה מאגד. גניבה מאגד, אני לא מעלה על הדעת. לא מלא על דעת, אבל אתה יודע מה? יכול להיות שאני טועה, והיא מדברת לכם. אבל יכול להיות. אבל אני רוצה להתייחס לשאלה שאתה שאלת אותי, איך אני
מתמודד
עם טעות של גוי. אני קודם כל אומר לך, מאוד קשה לי עם זה. אני מתחיל מזה שקשה לי עם זה. אחד. שניים, אני מבאר לעצמי שקודם כל צריך להבין אני אנסח את זה כך. מהו המוסר הטבעי בהקשר הזה? מה המוסר הטבעי אומר לנו בקשר לגוי? אני יכול להבין שתהיה הבחנה שתאמר, תשמע, אם בני המשפחה שלך, בדברים מסוימים אתה מבטר, מה שלא היית מבטר עם אנשים שהם לא מהמשפחה שלך. והתורה אומרת לך, תשמע, אתה צריך קודם כל לזכור שבני המשפחה שלך קודמים, למשל, בעייני צדקה, גם בעייני צדקה, עזוב יהודים וגויים, נניח, אח שלך מבקש ממך צדקה, ובן דוד שלך מבקש צדקה, ואחד מארצות הברית מבקש צדקה, זה לא אותו דבר. כי ברור שהמחויבות שלך כלפי משפחתך הקרובה היא גבוהה יותר מאשר זו שכלפי היהודי בארצות הברית. אני יכול להבין על פי אותו מדרג שתהיה קיימת הבחנה כזאת גם בין יהודים לגויים.
גם לגבי גזל? לא לגבי סיוע. יש הבחנה בין לתת צדקה לבין לתת גזל.
לא, לא, לא. אז אני אומר לך, בוודאי, אני דברת עכשיו על צדקה.
אבל בוא נדבר על גזל.
רגע. על גזל כבר אמרתי לפני כן. אין איסור, אין הבדל בין איסור גניבת גוי לאיסור גניבה מיהודי, זה הלכה מפורשת בשולחן.
לא, אבל טעות גוי מותרת, טעות גוי מותרת.
רגע, אני מגיע. טעות גוי איננה מוגדרת כגניבה בהלכה, גם ביהודי לא מוגדרת כגניבה. בוא נשאל ככה. אדם הלך לסופרמרקט, הקופאית נתנה לו שקל אחד נוסף עודף. עכשיו, מה החוק מחייב את האדם? מה ההלכה מחייבת את האדם? זה שאלה מוסרית קודם כל. בראש ובראשונה בוא נבחון מה החוק במדינת ישראל מחייב אותנו אם קיבלת עודף גדול מדי מהמוכר. האם הוא מחייב אותך להחזיר לו או לא? לדעתי המוסר האנושי מחייב להחזיר. אבל הוא מחייב להחזיר לא בגלל הלכות גזלה. אתה לא גנבת אותו. אם לא החזרת, אף אחד לא יתבע אותך בבית משפט על גניבה. אם לא החזרת, יגיד זאת, אתה לא החזרת עבידה.
אוקיי, אז איך אתה מתמודד באמת עם הבחורי ישיבה שבעצם זה משליך על האווירה? זאת אומרת, היות ונניח לצדקה, אתה לא נותן לגוי ליהודי קודם, כי זה יניע ערך קודמים. השבת עבידה, אתה לא חייב להשיב לגוי, כי יניע ערך קודמים. וכל הזמן ההבחנה של יהודי ואינו יהודי, האם לדעתך אין פה איזה מין אווירה? או אטמוספירה חינוכית של לעשות הבחנה שהיא יכולה לזלוג גם למקרה של רצח, כמו שאנחנו רואים, שיוצא דווקא אנשים אומנם מעטים.
התשובה היא כן. יש אווירה שמאפשרת זליגה לזילות חיי אדם של גוי, ליכולת להעליב גוי, ליכולת לגנוב מגוי, יש זילות באווירה שיכולה להוביל לזה.
אז אני, איך אתה כאיש חינוך מתמודד עם זה? זה מאוד הזמן, מעניין אותי.
אז אני אומר לך שאני כל הזמן מדבר על הנושא הזה. ואני כל הזמן מדבר על כך שאדם שמזלזל בגוי, הוא אדם שמזלזל בבריאה אלוקית.
לא בגלל דרכי שלו.
לא דרכי שלו.
אבל הנה, יבוא הבחור ישיבה ויגיד לך, אבל כבוד הרב, כתוב פה רק מפני דרכי שלום. והרמב״ם אומר שאם ידנו על העליונה וכוחנו על העליונה...
אז אני אגיד לך את דבריו של הרב קוק, שמסביר שהמילה דרכי שלום היא בטעות נתפסת על ידו כאיזה דיעבד כדי שלא ירביצו לנו, והוא לא מבין שהמילה דרכי שלום בעומקה אומרת משהו הרבה יותר עמוק. והיא אומרת שהעולם כולו נועד להיות עולם של שלום. ואני אגביל לו את דברי הנציב שאומר שאברהם אבינו נקרא ישר, והאבות נקראו ישרים כי הם ניהלו את יחסיהם עם אומות העולם בישרות. ואני אביא לו את דברי חז"ל של חביב אדם שנברא בצלם. ואני אומר לו שאם הוא מתייחס לא יפה אל גוי, שידע לו שזה פגם מהותי באמונה באלוקים. כי אדם שלא מתייחס יפה אל גוי, פירושו של דבר שהוא מואס בצלם אלוקים, שהוא כופר בטובה של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לו שהבעיה שלו היא בראש ובראשונה דתית, היא לא בעיה של דרכי שלום, היא לא בעיה פוליטית עם השמאל הישראלי או עם הימין הישראלי, היא בעיה דתית ממדרגה ראשונה. ועוד לא אמרתי כלום על המושג שנקרא חילול השם. את כל זה אומר...
ואיך תסביר לו, כשהוא יביא לפניך, יצטט לפניך את דברי הרב קוק, שאומר שההבחנה בין נשמה יהודית לנשמה של גוי, היא יותר גדולה ומהותית מאשר הבחנה של גוי לבהמה?
אז אני אומר, ואני אומר גם לך, אני מלמד את הפסקה הזאת הרבה מאוד פעמים.
כן.
ואני מלמד לצידה הפסקה השנייה. ואני אומר, רבותיי, מי שלא הבין את הפסקה הזאת, את הפסקה הזאת ביחד, לא מבין כלום.
אוקיי.
ואני אומר כך, ישנה פסקה שנייה, שאומרת כך, מי שאהבת ישראל שלו גורמת לו לשנוא את הגוי, זה אומר שאהבת ישראל שלו היא אהבה בוסרית. הוא לא מבין בכלל מה זה ישראל ומה זה גוי. אדם ששונא גוי, אדם שבז לגוי, זה אומר שהוא בכלל לא מבין מה זה ישראל. עכשיו נסביר את הסתירה בין שני, שני הטקסטים, ואני רוצה להסביר. המילה נשמה קשורה בהגדרת הייעוד של האדם והאומה. הטענה הבסיסית של הרב קוק היא שישנו הבדל מהותי בין המושג לאומי, לאום באומות העולם, לבין המושג לאום בעם ישראל. המושג לאום באומות העולם בקלות רבה יכול להוביל לפשיזם ולנאציזם, כפי שראינו. הרב קוק אומר, זה כמעט בילט אין בהגדרה של המושג לאום אצל אומות העולם. מכיוון שכל הגדרת הלאום מבוססת על טריטוריה, על שפה, על כוח, על צבא וכדומה, ולכן המושג הלאומי של אומות העולם הוא מאוד מאוד בעייתי ומורכב.
תראה, הרב, פרופסור לייבוביץ' טען שגוש אמונים זה תוצר של דברי הרב קוק. הלאומיות הזאת של טריטוריה.
אני אומר, אז אני אנסח את הדברים. קיימת סכנה אצל השוליים של גוש
אמונים. זה לא שוליים, זה
ישיבת... אני אמרתי את השוליים של גוש, אבל אני לא חייב להסכים עם פרופסור לייבוביץ'.
אוקיי.
אז אני לא מסכים איתו. קיימת סכנה שיהודים יפרשו את הלאומיות היהודית כמו שאיטלקי מפרש את הלאומיות האיטלקית. אבל אומר הרב קוק, זו טעות במהות. הלאום הישראלי לא נבנה על בסיס של קרקע, הוא לא נבנה על בסיס של כוח, הוא לא נבנה על בסיס של עוצמות פיזיות ועוינות לאויב מסביב. כל הלאומיות הישראלית נבנתה על בסיס של עשיית צדקה ומשפט, של הליכה בדרכי השם, של משפט השם וכדומה. ולכן, אומר הרב קוק, ההבדל הזה בין יהודי לגוי הוא הבדל מהותי, כיוון שההבדל הלאומי, לא ברמה האישית הפרטית בין אדם לאדם, אלא בתשתית כמה הייעוד הלאומי של עם ישראל, ההבדל הוא כהבדל שמיים וארץ. כי אצל אומות העולם התשתית היא ביסודה חומרית, היא ביסודה לבסס פעלות על קרקע משותפת כדי לרכוש זכות להגנה וזכות לקניין וכדומה, ובישראל המגמה היא הפוכה לגמרי. זה לא עם שנולד בקרקע, הוא לא מתחיל בקרקע ולא נגמר בקרקע וכן הלאה. אלה הבדלים מהותיים.
בעצם, אם אני מבין נכון, אם ניקח את האמנה של האומות המאוחדות, שאומרת חופש דעת, חופש מצפון, שוויון ללא הבחנה של גזע, מין, צבע, מוצא וכולי. אתה מקבל את הבסיס הזה? את האמנה של האומות המאוחדות שבאה ואומרת שיש זכות טבעית לכל אדם לחירות, לאמונה, לחופש, לאושר? וזה הבסיס בעצם שאתה תרצה ותשאף לפרש את כל הטקסטים ההלכתיים.
נכון.
וואלה, ירבו כמותך בציבור הדתי. הבעיה היא, ואני מבחין עוד דבר, שאתה מקבל שהטקסטים רבויים, שצריך הרבה אינטלקט, הרבה... זה מאתגר אינטלקטואלית לקחת את הטקסט הדתי ולהפוך אותו לאומני ושוויוני. כי הנורמות, וזה אני מקווה שאתה תסכים איתי, הנורמות שנוצרו הטקסטים, הנורמות שנוצרו הטקסטים הם על בסיס אי שוויוני. ועכשיו אתה בעצם מצפה שיבואו תלמידי חכמים ויעשו מה שחזל עשו בתורה שבעל פה, שאיכשהו הלכה עוקרת את המקרא, יבוא בית דין וייצור הלכה חדשה שתעקור את ההלכה התלמודית.
קודם כל, זה לא אני אומר, אלא גדולי ישראל אמרו את זה, ואני אתן לך אולי...
אוקיי, ואז לא, יותר מעניין אותי מה אתה אומר מאשר גדולי ישראל. יותר מעניין אותי מה אתה סובר מאשר גדולי ישראל, כי חשובה לי דעתך, אתה יש חינוך ריאלי שמתחכך עם אזרחים ישראלים.
בוא אני אומר לך, ירון, משפט אחד לסיום. אתה ודאי מכיר את הפסוק שבמלחמות רשות כתוב והרגתה כל זכורה לפי חרב.
כן.
המשמעות הפשוטה של המשפט הזה, בלי שמעקמים אותו, ישראל יוצאת למלחמת רשות עם... לא עם מלחמת מצווה, מלחמת רשות עם תאילנד. על מים, עם טורקיה, על מים. כי ישראל צריכה מים, יוצאת במלחמת רשות עם טורקיה, הורגת את כל הטורקים לפי חרב. כן, נכון? את כל
כן,
הדברים.
כן.
זה לא המלאק. כן. אין כאן שום מטען אידיאולוגי עמוק, שום דבר, סתם, על בסיס כלכלי, רוצים מים. כתוב התורה והרגתה את כל זכורה לפי חרב. אמר ראש ישיבת חברון, לברום פרשטיין, בצהל, אמר, מי שהיום יבצע כזה דבר, חד משמעית, הבן אדם רוצח. שאלו אותו תלמידיו, רגע, רגע, אבל כתוב בתורה.
כן.
איך אתה לוקח משהו? כתוב בתורה והרקתה כל זכורה לפי חרב, ואתה אומר, לא, זה לא כך. אמר להם רב אברום פרשטיין, דעו לכם, התורה לא מלמדת את עם ישראל כללי מלחמה. מלחמה בכל דור תנהג לפי הנורמות של האומות איך מנהלים מלחמה. התורה אומרת לך, דע לך, אתה יצאת למלחמת רשות בתקופה שבה הנסיבות והרמת המוסר הייתה כזו שהורגים כל זכורה לפי חרב, דע לך שזה אפשרי. אבל ודאי שהתורה לא מחנכת לכך, התורה מחנכת אותנו להפך הגמור. וואו. התורה שמחה עם זה שהעולם המוסרי הלך והתקדם, הלך והתפתח, ואנחנו היום בעידן שבו ברוך השם אנחנו מקווים שלא הורגים את כל זכורה לפי חרב.
תשמע, אני לא מקנה בך בהתמודדות החינוכית הזאת, שזה מעין... להפוך את ההלכה, את הטקסט הדתי להומני, ליברלי ושוויוני, אבל זה אתגר, אתגר מדהים, ושיהיה בהצלחה.
חן חן, כל טוב, שלום.
יום טוב, להתראות.